אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום ובוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה זו נלמד על אפקט פיגמליון בחינוך, נשמע על המאמצים לשמר את הקרנף הלבן, נבין איך כן כדאי לסמן אריזות ונצא למסע בעקבות הסקסופון, תוך שאנו מציינים 130 לפטירתו של ממציא הסקסופון. עורכת אלכס לויקר על ההפקה, תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, לא גולשת הרוח, השנייה. בואו נתחיל. האם יש תקווה לקרנף רחב השפה הצפוני? ניסוי חדש בהשתלת עוברים הוא אולי התשובה. נפנה לקרן אור, זואולוגית הספארי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. בואי קודם כל ספרי לנו על הקרנף רחב השפה הצפוני. מה הוא נבדל מהדרומי? זה בדיוק אותו דבר כמו הקרנף הלבן? יש פה כמה שמות שאני מנסה להבדיל ביניהם.
נכון, קצת מבלבל. אז אנחנו בעיקר מכירים מאפריקה, אנחנו מבדילים בין קרנף שחור לקרנף לבן. הקרנף הלבן הוא בעצם קרנף רחב שפה, והקרנף השחור הוא קרנף צר שפה. בעצם הקרנפים הם לא לבנים ולא שחורים, שניהם אפורים בדיוק באותה מידה.
כן, בדיוק באותה מידה, הם אפילו לא בהירים ו...
אין להם אפילו הבדל בצבע. שום הבדל, כמעט שום הבדל בצבע לא ניתן להבדיל ביניהם.
אז מה מקור המינוח השונה?
זה מעניין. באפריקאנס, בשפה שמדברים בדרום אפריקה, אומרים שהמילה רחב, שאני לא יודעת להגיד אותה בדיוק, משהו כמו וויד, התגלגלה לה ככה והפכה פתאום, שהיא דומה מאוד למילה וויד, שזה לבן, או אל תשאו אותי בהגייה המדויקת של האפריקנס, כי אני לא דוברת אפריקנס, והמילה בעצם התגלגלה בין מרחב ללבן, ובהתאם הקרנף השני הפך להיות שחור. וזה תפס, והיום...
אוקיי, קודם כל את זוזה כזאת של המשמעות עקב שיבוש בהגייה, ואז פשוט הבדילו בין הדברים על ידי ניגוד של מקור אמיתי.
לא נעים לומר, היום אנחנו יכולים להשמיץ את דרום אפריקה כמה שאנחנו רוצים, סתם, אני צוחקת, אבל אתה יכול להיות או לבן או שחור, כי אין לך שום מבטיח. אז זה המקור של השם. בעברית, השם התקני זה קרנף רחב שפה, ואם תסתכלו על תמונות של קרנף לבן וקרנף שחור, תראו שבעצם יש הבדל מאוד משמעותי. הקרנף הלבן רחב השפה הוא סוג של מצפחת דשא מהלכת. הוא הולך עם הראש באדמה ואוכל עשב, והשפתיים שלו בהתאם הן שפתיים מאוד רחבות שעוזרות לו לאכול עשב. קרנף השחור הוא מה שנקרא בראוזר, הוא אוכל אלים, משיחים. הוא לא מקצחה דשא, המנח של הראש שלו יותר גבוה, והוא בעצם מלקט אלים משיחים, ובגלל זה השפה שלו מותאמת, שהיא מין כזה, אפילו יש לה מין צ'ופצ'יק כזה בקצה, היא צרה והיא מותאמת ללפיתה של אלים וכתיפה שלהם.
אוקיי. Okay.
הוא גם קצת יותר קטן, יש עוד כמה הבדלים. אבל אנחנו בעצם מדברים...
וסכנת הכחדה נמצאת לקרנב רחב השפה, נכון?
קרנף שחור נמצא בסכנת הכחדה יותר חמורה מקרנף לבן באופן עקרוני. אבל אנחנו היום מדברים על הקרנף הלבן מתת המין הצפוני. יש בעצם בעולם היום שני תתי מינים של קרנף לבן, צפוני ודרומי. כל הקרנפים שאנחנו רואים באפריקה ובגני חיות בעולם, הם כולם מתת המין הדרומי. קרנפים מתת המין הצפוני חיו פעם באפריקה, בערך בשנות ה-70 וה-80 צעדו אותם באופן מאוד מאוד מסיבי, וב-2008 הבינו שהם בעצם נכחדו, ניצודו כולם עד האחרון שבהם, הם חיו באוגנדה, דרום סודן, צ'אד, קמרון, ניצודו עד האחרון.
אין אותם יותר, אוקיי, הבנתי.
אין אותם יותר בטבע באפריקה, ומה שקרה זה שהבינו שנשארו ארבעה קרנפים כאלה, אצל הקולגות שלנו, של הספארי, בגן החיות דבור קרלובה שבצ'כיה. נשארו ארבעה קרנפים. וב-2009, אחרי שהבינו שאין אותם יותר בטבע, העבירו את ארבעת הקרנפים האחרונים האלה אל שמורה סגורה בקניה, כי קניה בכלל לא, למעשה היא לא אזור התפוצה טבעי של הקרנפים האלה, אבל זה מכיוון שזה ארץ יותר מסודרת מהמדינות אחרות ויותר יציבה פוליטית, העבירו אותם לשמורה שנקראת אולפג'טה, ושם הם נמצאים תחת השגחה 24 שעות של השגחה חמושה. עכשיו, בעצם...
למה צריך השגחה חמושה? יש אנשים שחומדים אותם, את הפריטים?
קרנפים, כן, כן. קרנפים, גם הקרנפים לכאורה הדרומיים, הפושטים, הקרנפים, ויש צייד מטורף של קרנפים, בגלל שיש אמונות שהקרן שלהם, יש לה כל מיני סגולות רפואיות, מגבירה את האון, כל מיני דברים כאלה. תדים אותם כדי למכור את הקרן שלהם, בעצם להעביר את הקרן שלהם בצורות בלתי חוקיות בדרך כלל המזרח הרחוק, ולמכור אותם בתור תרופה.
כן, אולי בימינו שווה לעשות כאילו, אולי יהיה יותר פשוט להפיץ שמועה אינטרנטית שהקרניים האלו מביאות מזל רע. וככה למנוע הכחדה של כל מיני מינים.
גורמות לסרטן או
למשל, כן, אני חושבת שזה יותר קל.
יכול להיות.
בסדר, אז מהי הטקטיקה החדשה שמנסה להציל אותם, חוץ מאשר לשמור על ארבעת החבר'ה האלה?
כן, אז מה שקורה עכשיו, אז בעצם הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין, כי הוא בעצם מגלם בתוכו את בעצם את כל ההיסטוריה והאבולוציה של גני חיות המודרניים. שלושת הקרנפים שעברו לקניה, לשמורה המוגנת הזאת, הם היו סודן, זכר, נג'ין, הבת שלו, ופאטו, הבת שלה. עכשיו, סודן, שהוא היה הזכר האחרון מהתת מין הזה, בעצם מת ב-2018 בגיל המופלג של 45. נשארו בשמורה נג'ין ופאטו. נג'ין היום בת 35,
ופאטו בת 24. מחיות בסכנה כזו לפני שאין...
זה בדיוק... כן, כן, זה בדיוק מה שעשו. למעשה היה זרע מוקפא מסודן ומסוני, זכר אחר שמת עוד קודם. אז היה זרע מוקפא. עכשיו, למה אמרתי שהסיפור הזה מגלם בעצם את כל האבולוציה של גני חיות? כי בעצם סודן, הוא יליד טבע. הוא נולד בדרום סודן, וכשהוא היה בן שנתיים, בשנת 75, הביאו אותו, בעצם לכדו אותו בסודן, והביאו אותו לצ'כיה לגן החיות. זה מה שהיו עושים בשנות ה-70 של המאה הקודמת. היו מביאים בעלי חיים לגני חיות. גם אל הספארי הביאו אז הרבה בעלי חיים מטנזניה. היום...
כשהיו קרנפים חופשי.
היו
אולי לא חשבו שיקרה להם משהו.
גם המצב אז היה יותר טוב, אבל למרות שאז היה צייד מאוד מאוד מסיבי, שבעצם נתן את המכה מאוד רצינית, אבל גם אז זה היה חוקי. זה לא היה משהו שהוא לא חוקי לעשות. היום כמובן שזה לא חוקי לקחת בעלי חיים מהטבע בכלל בשום מקום ולהעביר אותם לגן חיות אלא אדם פרטי, זה פשוט לא חוקי. גני חיות לא עושים את זה, אלא אם כן מדובר באיזה הצלה של מין שהוא בסכנת הכחדה, ואם אתה לא לוקח אותו עכשיו הוא פשוט ייעלם, שזה מבצעים, אבל כבר מבצעים מיוחדים ובאמת מקרים קיצוניים מאוד. אז הקרנפים, עכשיו בעלי, גני חיות מחליפים בעלי חיים בינם לבין עצמם, כמו שלמשל הספר הביא לפני שבועיים את קרנף חדש מגן החיות בצרפת, אבל זה כבר סיפור אחר.
אוקיי.
ואז בעצם לקחו, היה, מכיוון שהיו את הזרעונים של שני זכרים, התחילו לפני בערך שנתיים או שלוש, בעצם לשאוב ביציות. בהתחלה ניסו משתי הנקבות, אבל נג'יני כבר די מבוגרת, אז באיזשהו שלב הניחו לה, והמשיכו את זה רק עם פאטו, שהיא יותר צעירה, היום בת 24, והתחילו בעצם כל בערך חצי שנה לשאוב ממנה ביציות. וליצור עוברים. זה מדובר בשיתוף פעולה בינלאומי של מדענים וווטרינרים מלייבניץ בגרמניה, מעוד איזה מכון לרפואה מולקולרית בגרמניה, מאוניברסיטה ביפן, גן החיות שבעצם מוביל את כל זה, גן חיות דבור קרלובה בצ'כיה, ומעבדה, כל הביציות והזרעים בעצם שוגרו למעבדה באיטליה, שם בעצם הם עשו את הפריית המבחנה, כמו שעושים ממש בבני אדם, ויצרו, היום יש להם 30 עוברים מוקפאים. עכשיו, מה עושים עם העוברים האלה? נג'ין ופאטו לא יכולות להיכנס להיריון, הם לא במצב שמאפשר את זה, אז מכיוון שהקרנף הלבן הדרומי והקרנף הלבן הצפוני הם מאוד מאוד דומים, גם אני שמכירה קרנפים לא יכולה להבדיל ביניהם. ההבדל הוא בעיקר הבדל גנטי שנוצר בגלל הפרדה שהם חיו פשוט במקומות אחרים, אבל בעין מאוד קשה להבדיל ביניהם. אז המחשבה הייתה, בואו ניקח קרנפה מתת המין הדרומי, היא תהיה אם פונדקאית לעובר מתת המין הצפוני, וכך נוכל להשתיל את העובר הצפוני באם הפונדקאית הדרומית, ולייצר גור חמוד צפוני ומתוק.
וואו, נו, זה סיפור מתח, הצליחו, זה קורה?
זה סיפור מתח, אז ככה, אז לפני, בעצם לא מזמן, רצו לבדוק את לעשות proof of concept, לבדוק אם זה בכלל אפשרי לעשות הפריית, להשתיל עובר בקרנפה מיתת המין הדרומי. עכשיו, לא רצו בשביל הניסיון הזה
לבזבז
את 30 עוברים היקרים מפז האלה. לכן לקחו עובר שהוא מיתת המין הדרומי, ולקחו קרנפית בשם קורה, ובאותו מקום באולפג'טה בקניה, והשתילו לה שני עוברים מיתת המין הדרומי. ההיריון של קרנף, אתה צריך הרבה סבלנות כדי לראות אם קורה ממנו משהו, 16 חודשים, אבל למרבה הצער, היה שם במקום הזה המון גשמים, הייתה איזושהי הצפה, זה גרם לאיזו התפרצות של חיידק, וקורה מתה. היא ועוד קרנף אחד, משניהם מתו, ואחרי שהיא מתה, עשו לה נתיחה שלאחר המוות, ופה מגיע החלק השמח. בעצם מצאו עובר בן 70 יום, הוא בערך בגודלו, הוא עדיין נכנס בכף יד של בן אדם, די טוב. מצאו עובר שהוא בן 70 יום, מפותח, יפה, כמו שהוא צריך להיראות, ברחם שלה. ועשו אפילו בדיקות גנטיות כדי להוכיח שזה אכן העובר שהשתילו לה.
אבל לא היה שם משהו שהתקלקל שגרם למוות?
הם טוענים שלפי מה שכתוב, המוות נובע מזיהום חיידקי שהיא ועוד קרנף אחד חטפו בגלל הצפה שהייתה שם במקום. אז השמחה הגדולה היא בעצם שכן עשו הפריה לא הפריה, אלא השתלת עובר, וההשתלה הייתה מוצלחת, והקרנפה נכנסה להיריון. זאת השמחה הגדולה, זה בעצם...
ומתי הולכים להתקדם לעוברים האמיתיים?
אז זהו, אז הם אומרים שבערך בעוד חצי שנה, הם יעשו את הניסיון הראשון של להשתיל עוברים מתת המין הצפוני, בקרנפה אחרת, שהיא תשמש כפונדקאית, ואז יש לנו בסביבות, נגיד, עד 3 שנים שאנחנו... בשאיפה ובתקווה רבה, נוכל לראות גור קטן וחמוד מתרוצץ בשטח מיטת המין הצפוני.
טוב, נקווה לטוב, כמה שאנחנו מצטערים על, על מותה של הקרנפית. בסדר, נשמח לעדכונים בתחום הזה. ונודה לך מאוד על השיחה, קרן אור, זו עודות הספארי.
אנחנו כמובן נעדכן ברגע שיהיה משהו חדש.
נכון, ונודיע למאזינים שנזעקים, אנחנו יודעות שאומרים קרנפים.
קרנפים, נכון, נכון,
אבל לא רצינו ליצור לכם הפרעה בבוקר זה בשלב.
בדיוק, על הבוקר להגיד קרנפים זה די קשוח. להתראות, ביי להתראות.
האם האופן בו מורים תופסים את התלמידים שלהם משפיע על הביצועים של התלמידים? אנחנו רוצים לשאול על אפקט פיגמליון בחינוך וללמוד על מחקר פורץ דרך שנערך לפני כ-60 שנה על ידי הפסיכולוג רוברט רוזנטל שהלך ממש לאחרונה לעולמו. נגיד שלום ובוקר טוב לדוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, מחבר הספר איך להיות טוב. שלום.
שלום, שלום.
יש גם ספר המשך כבר, לא? מה זה רק איך להיות טוב?
יש, איך להיות רע על נורמות מוסריות בחברה.
בהחלט, ספרים מצוינים. תודה לך שאתה כאן על הקו. בוא ספר לנו על הניסוי הזה של רוזנטל.
אוקיי, אז הניסוי של רוזנטל, ניסוי שזכה בדיעבד לשם אפקט פיגמליון בכיתה, וגם הפך לספר מאוד מצליח, זה ניסוי שרוברט רוזנטל ערך עם מנהלת בית הספר, אלינור ג'ייקובסון. הוא הגיע לבית ספר בקליפורניה, בית ספר יסודי, וערך שם מבחן אינטליגנציה. אבל למורים הוא לא סיפר מה היו הציונים של התלמידים, אלא הוא אמר להם על 20% מהתלמידים, שהם צפויים לסוג של פריחה אינטלקטואלית. הם צפויים אלה ש... הם צפויים להיות אלה שתהיה להם את הצמיחה הכי גדולה מבחינת ההישגים, ואחרי 8 חודשים הוא חזר לכיתה, ביצע את אותו מבחן אינטליגנציה, ואז הוא ראה לא רק שהילדים האלה, שאותם ילדים שעליהם הוא סיפר למורים הצליחו, אלא שהם הצליחו יותר משאר תלמידי הכיתה. אגב, הוא בחר את ה-20% האלה באופן אקראי, ועצם הדיווח למורים על זה שהתלמידים האלה עומדים להצליח, זה מה שגרם לתלמידים להצליח. כלומר, הציפייה מהם היא שגרמה להצלחה.
אנחנו רוצה רק לשאול, אנחנו מדברים על הצלחה או על IQ?
מצוין. אז הרבה פעמים באמת הצלחה בבתי ספר, ויהיו כאלה ש... יטענו שזה לא הדבר הנכון לעשות, נמדדת בין השאר ב-IQ, אז כן, מדובר שם בהצלחה במבחן, בסוג של מבחן IQ, לא בהצלחה בתחומים אחרים.
כלומר, אפשר לומר שהתלמידים אכן הפכו לאינטליגנטים יותר, בזכות העובדה שהניחו עליהם שהם כאלה.
נכון.
ומה אנחנו חושבים בעצם שקרה בתקופה הזו? מה, כלומר, המורים, מה עשו המורים עם הילדים האלו? איך הדבר הזה בעצם קרה?
מצוין. אז בעצם הציפייה הזו שמגשימה את עצמה, היא ציפייה שמגשימה את עצמה באמצעות התנהגות. המורים, ככה ניתן, ממש שינו את התנהגותם, והטענה היא שזה קרה בכמה תחומים. קודם כל ביחס יותר טוב לתלמידים האלה, לאותם 20% שאמרו להם שהם יהיו אלה שצפויים להצלחה. דבר שני, גם במרחב לתשובות, מקשיבים יותר לתשובות שלהם, כן? נותנים להם יותר מקום לענות וכולי, גם בציפיות מצפים מהם, מראים להם על ידי כל מיני סימנים ש... שמצפים מהם להישגים יותר גבוהים בכיתה, וכל הציפיות האלה, וממש, כן, המון המון סיגנלים בעצם גורמים להם להרגיש, אוקיי, מצופה ממני להיות יותר טוב, נותנים לי את המרחב לענות, נותנים לי את המרחב להשתתף, ולכן אני גם צריך לעמוד בציפיות האלה ובדרישות האלה.
המחקר הזה לא נער, הוא לא היה מחקר רחב מאוד, באופן, הוא לא בדק מקרי קצה, כלומר אני תוהה האם השינוי הזה יכול לקרות בכמויות גדולות, גם אם נגיד ילדים שהם, נגיד ה-IQ שלהם נמוך במיוחד. כלומר, עד כמה זה מזיז באמת את העקומה, או שזה נוגע בעיקר לאזורי האמצע האקראיים?
הטענה היא שכן, שזה יכול להשפיע גם על מקרי הקצה, אבל חשוב לזכור, ההשפעה היא העלאת הממוצע, זה לא אומר שעכשיו נניח, כן, אני יכול להפוך לאיינשטיין, אם יצפו ממני להפוך לאיינשטיין.
כן, זה
לא שזה יכול לשנות במידה מסוימת. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המחקרים האלה ואומרים, אוקיי, מצאנו מרכיב חדש שיכול להשפיע על אינטליגנציה, זה חזות הכל. זה לא חזות הכל, כמובן, יש לנו תנאים מקדימים, והשיפור הוא שיפור, אבל הוא לא להפוך אותנו לגמרי לאדם אחר בעקבות הציפיות.
למחקר הזה בעצם קדם מחקר על חולדות שהציג תוצאה דומה, נכון?
נכון, נכון.
זה באיזשהו אופן אולי אפילו קצת יותר מפליא לשמוע עליו.
נכון, נכון. כי על בני אדם, נכון, זה צפוי. אנחנו גם מרגישים הרבה פעמים שאם מצפים מאיתנו, ממני, ממך לעשות, להיות משהו, לעשות משהו, אנחנו ננסה לעמוד בציפיות האלו. המחקר עם החולדות היה מחקר מאוד מעניין שבדק חולדות, מהירות של חולדות במעבדה במבוך, אבל לגבי חלק מהחולדות נאמר לחוקרים שהן יהיו יותר מהירות וחלק יותר איטיות. באקראי, פשוט בחרו חולדות באקראי ואמרו לנסיינים שהחולדות האלה אמורות להיות יותר מהירות, ואכן אחרי זמן מה ראו שבאמת הם עברו את המבוך הזה בצורה יותר מהירה. כלומר, ממש מה שציפו מהחולדות האלה זה מה שקרה.
רגע, איך זה יכול? זה כבר ממש נשמע כמו ספרים כמו הסוד. זה נשמע ממש, איך זה יכול להיות?
נכון, אז קודם כל אין מה לעשות. הסיגנלים שאנחנו מקבלים זה משפיעים עלינו. אנחנו כל הזמן, אנחנו מסתובבים בעולם, מקבלים סיגנלים, מקבלים יחס מסוים מהחברה, והיחס הזה בסוף משפיע ומתממש וגורם לנו לאמץ תפקידים מסוימים ולרצות דברים מסוימים. עכשיו, כשמדובר בחולדות, כנראה שמדובר בטיפול
מרוץ, זה מה שאתה אומר לי. גם אז הוא עובד עלינו.
כן, כן, חד משמעית, כן. אגב, הניסוי עם החולדות הוא מה שגרם בסופו של דבר לניסוי בבית הספר, כי אותה מנהלת, לינור ג'ייקובסון, ששמעה על הניסוי הזה, רצתה לערוך אותו גם בבית הספר שלה. כלומר, זה ממש קשורים אחד עם השני קשר ישיר.
כן, כשאתה אומר חד משמעי, זה ניסוי נגיד שחזרו עליו בהמשך? היה צורך לחזור עליו או שהיה פשוט מובהק וזהו? אתה יודע במקרה?
כן, אז על הניסוי, בואי נדבר על פיגמליון בכיתה, הניסוי בכיתה, אז חזרו אליו בכל מיני אופנים, ראו אפקט, אבל היו גם ביקורות. כמובן, כן, הדברים לא תמיד חד משמעיים, כמו שאנחנו אוהבים לראות אותם בניסויים פסיכולוגיים, וראו למשל שככל שהמורים מכירים יותר את התלמידים, אז האפקט הזה יותר חלש, כי בסוף, כן, הציפיות שגורמים להם לצפות מהתלמידים פחות עובדות ככל שיש יותר היכרות. ולכן יכול להיות שהיום אפשר להגיד שכשמורים נדרשים להכיר את התלמידים טוב יותר, אז פחות יש השפעה של ציפיות מוקדמות מהם.
כלומר, יש פה דווקא איזשהו אלמנט של ריחוק מסוים, זרות שמסייע לדבר הזה, כי הוא מאפשר איזשהו מרחב של הנחה.
נכון. נכון, ובאמת הניסוי הזה אמנם הוא הרבה אנשים והרבה מורים והורים ימצאו אותו לכיוון האופטימי, נכון? אם אפשר לצפות מילדים להוציא מעצמם הרבה, אז בואו נעשה את זה וככה נקדם את כולם, אבל יש לו גם מימד מאוד בעייתי, כי הרבה פעמים מורים באים לכיתה עם דעות קדומות על תלמידים, ועם כל מיני ראיות של תלמידים כפחות מוצלחים, וזה גם יכול להשפיע עליהם. ולכן יש לה...
וגם עוד שאלה היא האם זה יכול לעבוד באופן רחב, אם אנחנו באופן עקרוני רק אומרים לכולם... או חושבים על כולם שהם נהדרים וחמודים. כלומר, האם לא צריך פה את האפקט של ההבדל, שאנחנו חושבים שקומץ הם מוצלחים והשאר לא?
שאלה טובה, אני לא יכול לענות על השאלה הזו. אני לא חושב שזה נבדק מספיק, זה מעניין, כי בסוף הציפיות של המורים הן בדרך כלל יחסיות, נכון?
כן, זהו, אולי צריך את הפער. זה חלק ממה שצריך כאן.
נכון, זה אני לא מכיר.
מעניין מאוד מאוד. ונזכיר שוב שפסיכולוג המשפיע, רוברט רוזנטל, שערך את הניסוי הזה, מת ממש לאחרונה בגיל 90. אנחנו מודים לך מאוד על השיחה ועל ההסבר של אפקט פיגמליון בכיתה. דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה בתחום הפסיכולוגי של המוסר, מחבר הספרים, איך להיות טוב ואיך להיות רע. תודה רבה.
תודה רבה.
קולו של הטבח השוודי מבשר כמובן על תולדות התזונה האנושית, הפינה של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, ואנחנו מבקשים לסיים היום את הקורס המזורז שערכנו בתעשיית המזון, ולהבין או לבקש לדעת איך כדאי, איך היינו רוצים שבאמת יסמנו מזון. שלום.
בוקר טוב. זו שאלה באמת בגדולה שעוסקים בה בכל העולם. יש פה איזושהי מורכבות, כי מצד אחד אנחנו רוצים לתת על האריזה כמה שיותר מידע. אנחנו, הציבור, רוצים שיתנו לנו כמה שיותר מידע. זאת אומרת, כמה שיותר פרטים כדי שנהיה כמה שיותר מודעים למה שאנחנו אוכלים. איפה הוא הגיע, מה הוא עבר בדרך, מאיזה חומרים הוא מורכב וכו' וכו' וכו'. מצד שני, התעשייה מאוד מאוד מסבכת את התהליכים, ואנחנו לא רוצים שכל אחד יצטרך לעשות דוקטורט, כדי שהוא יהיה מסוגל לקרוא את האריזה.
כלומר, יש לנו בעיה שאנחנו רוצים פירוט לצד פשטות. שני דברים שהם קצת סותרים.
נכון, הם קצת סותרים, ולכן בעולם עושים כל מיני מאמצים למצוא מהי הדרך הנכונה כדי לעשות את זה, ולהגיע להסכמה סביב זה. זה גם... עוד דבר מסובך, וממציאים כל מיני שיטות למה שנקרא סימון בחזית האריזה. כי מצד אחד ברור לנו שאנשים קונים את האוכל לפי הסימון שנמצא בחזית האריזה, רובם לא הופכים אותה וקוראים את האותיות הקטנות, ומצד שני ברור לנו שאנחנו לא יכולים לשים יותר מדי פרטים, אנחנו צריכים איכשהו למצוא דרך להעביר את המסר לגבי המזון בצורה אחידה,
גם אין הרבה מקום שם לצד התמונה המרהיבה של הצעת ההגשה.
נכון, נכון, נכון. באמת זו אחת הבעיות דרך אגב, כי... טוב, עוד נגיע לזה בהמשך, אבל אני רק אגיד שלפחות אני מהעיסוק שלי בנושא גיליתי כל מיני שיטות מדהימות שיש בעולם. יש את שיטת הנובה והנוטריסקור, שנוטריסקור זה השיטה הצרפתית שהיא מאוד מאוד מעניינת, שמדרגות בעצם את המזון לפי... החומרי גלם ועמידת עיבוד, ונותות לו איזשהו ציון. ציון שמתבטא גם במספר וגם בצבע, ואז מאוד מאוד קל לזהות אם זה משהו שהוא
רגע,
טוב.
רגע, המזון, האריזות בצרפת פשוט מדורגות לפי מספר וצבע? ואתה יודע
בדיוק,
מה שיש לקבוצה בריאה
כן,
יותר?
כן, ממש. כן, כן, אפשר לעשות, לשים בגוגל נוטריסקור, ותראו את הסימון הזה, זה פשוט סימון מ-A עד D, זה הצבעים. ואז חוץ מזה יש גם ממש, ממש ציון. אבל זה, הבעיה עם זה, שזה נותן רק פן אחד של של המידע. אני רוצה גם לדעת, לדוגמה, איפה ייצרו את זה, ומאיפה הגיעו חומרי הגלם. אז לזה מצאו פתרון באוסטרליה עם סימון שלהם שהוא מאוד מאוד טוב, שגם אומר לך, הדבר הזה הוא מיוצר ונערז הוא נערז באוסטרליה, אבל חומרי הגלם 50% הם מאוסטרליה ו-50% ממקום אחר, או כל חומרי הגלם ממקום אחר הוא נערז מאוסטרליה, או כל חומרי הגלם מאוסטרליה, אבל וגם הוא נערז באוסטרליה. זאת אומרת, יש שם מידע שהוא מצד אחד מאוד מאוד פשוט, לא במילים, ממש בסימון מאוד מאוד מיוחד, ויזואלי, וגם נותן לך את כל המידע שאת צריכה.
רגע, למה זה משנה לי שהוא נערז באוסטרליה? יש להם אריזות מיוחדות?
לא, אבל אני רוצה לדעת, היום בישראל, לדוגמה, אני יכול הרי להביא מוצר מחול, לארוז אותו פה, לכתוב, הוא מיוצר פה, ואת לא תדעי מאיפה חומר הגלם מגיע. רוב המוצרים בישראל הם כאלו.
רגע, מוצר יכול להיות מיוצר במקום אחר, אבל רק להיות נערז כאן, ויהיה כתוב שהוא מוצר כאן?
בדיוק, דבש נגיד. או כל מוצר אחר, אני יכול לקנות דבש בסין, נגיד. ולארוז אותו פה באריזות, לכתוב, נגיד, מיוצר במחברות, נגיד, היפותטית, עמק חפר.
הוא לא, בישראל זה לא אין מדבורים, צורך. זה לא מדבורים ישראליות?
מקומיות, לא, ש, לא.
ששוטות לא, בישראל, חמציצים לא, ו... מה?
בישראל, על פי החוק...
אתה רציני איתי עכשיו?
היצרן הוא האורז. לכן שכתוב לך מיוצר ב, זה לא אומר שחומרי הגלם הם... כן, נכון, בגלל זה אנחנו צריכים אריזות וחיווי בחזית האריזה, שייתן לנו את כל המידע. בעצם הרעיון שלי הוא שאנחנו צריכים שלושה מדדים עיקריים שיהיו לנו בחזית האריזה. ראשון, זה מידת העיבוד והבריאות של אותו מוצר, כמו הנוטריסקור בעצם, איזשהו ציון משוכלל, שיגיד לנו, תראו, זה טוב, לא טוב, מאוד מעובד, מאוד בריא ופשוט, זה אחד. שתיים, זה איזשהו ציון, איזושהי שיטה לציין לנו מאיפה חומרי הגלם ואיפה המוצר מיוצר, שזה מאוד חשוב כמו שראינו עכשיו. והדבר השלישי שמעניין אותי זה גם לדעת, טוב, תראו, מי אני רוצה לקנות מעסקים קטנים ולא מתאגידים, מי מייצר אותו? האם זה תאגיד בינלאומי או מישהו שהוא מונופול ששולט בשוק, או שזה בית מלאכה קטן בצפון או בדרום? אז אלו שלושת החיוויים שאני הייתי רוצה.
לגבי רמת העיבוד, רמת העיבוד של המזון, העיבוד בעין, השאלה היא בכלל אם יש הסכמה על זה שככל שהמזון מעובד יותר, כך הוא פחות טוב לנו.
אז היום, היום בעולם, כן, אז היום בעולם יש הסכמה שעיבוד ושימוש בחומרים, לדוגמה חומרים שמרים, מתחלבים, מתקלים וכולי, הוא בעייתי, ובגלל זה המציאו את המושג מזון אולטרה מעובד, כדי להגיד, טוב, יש לנו פה המון המון מזונות שיש בהם עיבוד יתר, שהוא מוסכם ומקובל היום בכל, כמעט בכל העולם, אפילו בישראל.
אבל הוא בעייתי בגלל הערפול שהוא יוצר על, על מה הוא מה שאתה אוכל, או שהוא בעייתי כשלעצמו, בגלל שהוא לוקח מהמזון...
לא, הוא בעייתי כשלעצמו, אנחנו יודעים ש... אוקיי. היום לפי נתונים של משרד הבריאות, לפי הדוח האחרון שאני ראיתי של משרד הבריאות, משרד הבריאות ממליץ לא לצרוך מזון אולטרה מעובד.
אוקיי, אז שיפנה את המדפים מהמזון הזה.
בדיוק,
שיפנה, כי אנחנו לא במדינה טוטליטרית, אלא שייצור תעדופים למזונות אחרים.
זה מה שאנחנו רוצים.
דבר שהוא לא כל כך עושה.
האמת היא שההצעה האחרונה שלי, שהיא באמת חומר למחשבה, את יודעת הרי עם הסיגריות... בהתחלה שמו אזהרות על חפיסות הסיגריות, ואז הפכו אותם לאחידות. תארי לך, היו הופכים את אריזות המזון שלנו...
שכל הסופר יהיה בעל הגוון החקי, הפעם המחליק כמו של הסיגריות.
שהילדות שלי היו קטנות, והיינו רואים כל מיני ממתקים עם המון ציורים, והיינו אומרים להם, זה אלו מושכי עין. זה אומר שזה לא טוב, והם מנסים למשוך אותנו באמצעות האריזה. אבל אם לא הייתה את האריזה שמושכת...
כמובן שהיא ממוקמת בנוחות בגובה העין של הילד, דבר שגם הוא...
ברור.
בסדר.
אם לא הייתה את האריזה שמושכת.
נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שנכון, כך כל מה שציינת, כל השיטות האלו וההצעה שלך, הם אכן עושים את הדברים ברורים יותר. אבל הבעיה היא שהסוג הזה של המלחמה, הוא מלחמה אינסופית ומדכאת מאוד. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בכלל להתנהל בעולם במין, אתה יודע, הוא רוצה להרעיל אותי, וזה רוצה לסובב אותי בככה. כלומר, הבעיה היא הרבה יותר יסודית.
נכון. דבר שם, כל סוג של מלחמה הוא אינסופית והיא אינסופית ובעייתית, לדעתי לפחות. אבל אני צריך להגיד שאנחנו פה, אני מדבר פה ברמה הרגולטורית. ביום יום אני חושב שבן אדם צריך לא ללכת לסופר פשוט, ולדאוג לקנות בבעלי מלאכה, ואז הוא פתר את כל העניין הזה. כי שם אין את המזונות האולטרה מעובדים, זה עושים כן. במפעלים גדולים.
כן.
וככה אני מעדיף שיקרה, אבל כל עוד אנשים קונים בסופר, וכל עוד תאגידים מייצרים את רוב המזון שלנו, אנחנו צריכים איזשהו באפר שיעמוד בינינו לבין התאגידים, שיסביר לנו בצורה ברורה, מבחינה רגולטורית, מה יש במזון שלנו. ולכן, זה חשוב.
אני מסכימה איתך מאוד, אבל שוב, העסק מאוד מסובך, דרך לא נכנסים פה ללמה, יש פחות מקולות קטנות ויותר סופרים גדולים, הסיפור הזה הוא כל כך מורכב, והוא באמת קשור, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד כוונות זדון, אבל נקרא להם בשמם הרווח יותר כוונות רווח. אורי, אני מאוד מאוד מודה לך על הסדרה הזו, אנחנו נשוב ונשוחח כאן. תודה רבה, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. נתת לנו כאן הרבה חומר למחשבה. תודה.
תודה, להתראות.
אנחנו כרגיל בסיום השעה הראשונה שלנו עם הקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
שלום, בוקר טוב. נו, אז היום עולם המוזיקה מזכיר 130 שנה למותו של אדולף סאקס, ממציא הסקספון. אל תאמינו, כן, השם של הכלי הוא על שם ממציאו, בלגי ממוצא גרמני. השנה 1845, אז הסקספון מצטרף למשפחת כלי הנגינה. עכשיו, שאר כלי הנגינה של התזמורת הסימפונית כבר בני מאות שנים. חליל, הבוף, קלרינט, בסון, כל כלי המיתר, הכל כבר יושב איתנו כבר באמת כמה מאות שנים. השאלה היא, מה מביא בן אדם ליצור כלי חדש? ובדרך כלל יצירת כלי חדש היא הצורך. הצורך להמציא כלי שיהיה לו גם את העושר והגוון של כלי השיפה מעץ, וביחד עם זאת יהיה בעל עוצמה מספקת כדי להשתלב בתזמורת המצעדים בחוצות העיר, ביחד עם החצוצרות והטופים. ואם תסתכלו על סקספון, באמת הוא כלי כלאיים. הפייה שלו היא בעצם פייה של קלרינט לכל דבר, עם עלי רח, עשוי מקנה סוף, כמו נגן קלרינט, ולכן קלרינטיסטים נגנים סקספון וכו'. אבל הגוף של הסקספון הוא ממתכת בעל תיבת תעודה גדולה, ועוצמה הרבה יותר משמעותית. וככה היה אפשר להוסיף
לא,
את
זה. אבל הוא לא נהיה כלי של תהלוכות ותזמורות.
תלוי איפה, יש ארצות שבהם חלק מהתזמורות הנשיפה הם גם סקספונים, כן. אבל באמת שלנו קצת פחות אולי. אבל מה כן הוא נהפך להיות? אפשר היה להוסיף את הכלי החדש, א', לתזמורת מצדים, או לתזמורת הביג בנד האמריקאית. התזמורות ששלטו במוזיקה האמריקאית במחצית הראשונה של המאה ה-20, התזמורות האלה נגנו באולמות ריקודים רחבי ידיים, ללא הטכנולוגיה של הגברה עדיין, ואז הסקספון הופך במשך שנים להיות הכלי המייצג יותר מכל את עולם הג'אז האמריקאי. זה היה הסאונד ביחד עם החצוצרות והטרומבונים ששלט בסאונד של התזמורות הביג בן הגדולות. אז בוא נזכר בסאונד המוכר של הכלי עם אחד מענקי נגני הסקספון, צ'רלי פארקר, בקטע All the Things You Are.
מושלם, פשוט. אין, זה הכי מלטף שיש.
הכי מלטף וגם מאוד מזוהה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה סקספוניסטים, אתה אומר, איך אני אזהה אחד מהשני? צ'רלי פארקר, אתה מיד מזהה. יש בו משהו מאוד אישי, מאוד שלו. וככה הגיע הסאונד של הכלי החדש לכל בית שבו הושמעו תקליטי ג'אז. וכך התוודענו לאחד מהקטעים הכי מפורסמים של הפסנתרן דייב ברובק, ביחד עם הסקספוניסט פול דזמונד, קטע שנקרא טייק פייב. ואנשים שואלים אותי, מה פייב פה? ואז אני צריך להסביר להם שוב שכמובן הפייב הוא המשקל של הקטע. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. המשקל 5 היה מאוד נדיר באותה תקופה שהתקליט הזה יצא, ולכן כבש את העולם. וואו, אפשר לעשות גם ג'אז בחמישה רבעים. אז בואו נשמע.
זה היט, נהיה ממש להיט משוגע.
נכון, טייק פייב, פול דזמונד ודייב ברובק בלהיט החדה הגדול שלהם.
מה בעצם ההבדלים בין הסקסופונים השונים כשלעצמם?
אז מהסקסופונים זה משפחה שלמה, לפי הגודל שלהם. יש סופרן סקסופון, אל, טנור ואפילו בריטון סקסופון, שהוא הרבה יותר גדול, וכל אחד מוסיף מנעד קצת שונה לכלי, אז ככה שאתה יכול לעשות משפחה שלמה, כמו בכלי המיתר שיש כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבאס, גם בסקסופונים יש את אותו מנעד שפותח לך אפשרויות לעשות מה שקרוי סקציה של נגני סקסופון, וזה מדהים תמיד לשמוע את כל הסט הזה ביחד. אז זהו. אבל מה שאנחנו שמענו עד עכשיו זה על סקסופון. אבל היום אני רוצה להפנות את תשומת לבכם למהפך סגנוני מעניין שהסקסופון עבר בהגיעו לארץ. מה קורה? אנשי הג'אז הישראלי החליטו שבהפקה כלית מעט שונה, יותר חדה, יותר מנפפת, יותר מסולסלת, הסקסופון יכול להצטרף למשפחה של כלי הנשיפה המזרחים, כמו הזורנה או הנאי, והסקסופון גויס ליצירה מוזיקלית מקומית. לא רק ג'אז, בתוך ההתרחקות מהסאונד של הסקסופון הג'אזי. בוא נשמע, לפי דעתי, אחד הראשונים, אחד מהמנהיגים שהובילו את הז'אנר הזה, זה אלברט ימנטה, מחלוצי נגני הג'אז בארץ, בקטע "אם ננעלו", שמקרו בכלל משיר עם תימני. עכשיו שימו לב תוך כדי שמיעה, שימו לב לסלסול, הצבע המיוחד של הכלי, המקצבים האוריינטליים שמלווים את פיימנטה, הסקסופון עושה עלייה לארץ. "אם ננעלו", אלברט פיימנטה.
זה בעצם לוקח את הסקסופון לכיוון קצת של זורנה, נגיד.
נו, זה מה שאמרתי. פשוט אתה מצרף את זה למשפחה של כלי הנשיפה, שאיכשהו השתלטו על העולם של המוזיקה העממית, המזרחית. וזה מצלצל נורא, נורא יפה, וזה ממש השתלב נפלא בעניין הזה. אבל במקביל לפיימנטה הוותיק, שכבר עושה את זה בעשרות שנים בארץ, בשנים האחרונות מתפתחת אסכולה שלמה של סקסופוניסטים צעירים, והם באים מקונסרבטוריון הסדנה בירושלים. וכמובן, ברגע שיש לך דבר כזה במקום כמו הקונסרבטוריון, צריך מישהו אחד משוגע שיעשה את זה. יש שם מורה בשם מעיין ג'יימס, שהוא גם סקסופוניסט וגם מלחין בעצמו, שעם התלמידים שלו לוקח את הסקסופונים, ולוקח את התלמידים שלו לעולם שלם וחדש של שימוש בסקסופון. עכשיו, אני התוודעתי לזה בתחרויות של נגינה לאנשים צעירים, בתחרות פאול בן חיים. נשמע קטע כזה, מנוגן על ידי תלמידת המוסד, אלה רודן, כפי שהוקלט בתחרות לנגנים צעירים על שם פאול בן חיים שנערכה לפני שנתיים בארץ. עכשיו שימו לב, הסקסופון משנה ומרחיב את הטווח שלו. יש אפקט של נקישה שנוצר על ידי השימוש במיוחד במסתמים של הכלי, צירוף של שירה, הפקת רעשים מתוך הכלי. בקיצור, עם מורה נכון, הסקסופון מגלה עולם חדש של מצלולים שיוצאים מכאן, מארצנו, מירושלים. הקטע נקרא פלסי, ומי שיבין, יבין. אלה רודן.
אלה רודן?
ביצירה של מעיין ג'יימס. Okay.
אנחנו שומעים כאן רק סקסופון, אין שם עוד איזשהו מיתר שמלווה את זה בפרקים, פשוט רק, וואו, זה מדהים.
נכון, ואחרי זה היא מתחילה גם לשיר ולנגן בו זמנית, קטע מדהים, אפשר לשמוע את זה ביוטיוב, זה נמצא, הורדנו את זה. אז אלה רודן...
עם מה ניפרד, אבל...
ניפרד בקטע שאנחנו כולנו מכירים, הסקסופוניסט סטן גטס מצטרף לזמרת אסטרו ג'ילברטו, בקטע המפורסם, הנערה... מפנימה, הסקסופוניסט.
שמה הפך אותו לתפיסתך לכזאת קלאסיקה?
לא יודע, אני תמיד אוהב את ההרמוניות שמאחורי זה. והמקצב של הבוסנובה, שהוא מקצב שקונה לב כמובן, והסיבור הזה של השילוב של סטן גטס האמריקאי עם אסטרו ג'ילברטו מדרום אמריקה, השילוב הזה של דרום אמריקה עם צפון אמריקה, קנה את העולם עם הסגנון הזה של הבוסנובה. אז הנערה מפנימה, סטן גטס ואסטרו ג'ילברטו, אנחנו חוגגים 130 שנה למותו של אדולף סקס, ממציא הסקספון. בעצם היה בלגי, אבל משפחה ממוצא גרמני.
מציינים, 130 שנים לפטירתו. תודה רבה לך, פרופסור משה זורמן. להתראות. איסאם דיאם נולד חירש כתוצאה מפגם גנטי. כעת, בגיל 11, בזכות טיפול גנטי ניסיוני, הוא שומע לראשונה. אנחנו רוצים לשוחח על הפוטנציאל האדיר של הנדסה גנטית בריפוי מחלות, אבל גם לשאול האם כולם מרוצים מזה. מביא לנו כרגיל את חדשות העתיד כבר היום. הדוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
ספר לנו את סיפורו...
סוף סוף חדשות משמחות... סוף סוף חדשות משמחות בינינו, נכון? שאי אפשר להתווכח עליהן.
על מה? על הטיפול הזה?
על זה שזה משמח.
אבל אני חושבת שאתה יודע שכן יש כאן איזה אלמנט, לא כולם סופר שמחים. כי לכאורה אנחנו רואים, כן, יופי, הילד שומע, אבל זה לא בדיוק ככה, נכון? זה יותר מסובך.
זה תמיד יותר מסובך, אבל תרשי לי קודם להתחיל באופטימיות, כרגיל בינינו. ככה, יש לנו ילד שנולד עם חירשות כתוצאה ממוטציה בגן בודד, מוטציה מאוד פשוטה, גן שנקרא אוטופרלין, ושגורם לכך שתאי השערה באוזן, שהם אלה שמעבירים את שהופכים את הקול, גלי הקול, לאותות שמגיעים למוח, התאים האלה לא יכולים לעבוד, וכתוצאה מזה, ילדים, 200 אלף אנשים בערך בעולם, שנולדים עם המוטציה הזו, לא מסוגלים לשמוע בכלל. שום דבר.
לידה.
כלום. Mm-hmm. כן, מי לידה. דממה מוחלטת מהרגע שהם נולדים. האיסם נולד במרוקו, הגיע בגיל 10, הגיע לספרד, ואז קצת יש יותר משאבים, בכל זאת, מדינה יותר מתקדמת.
כן. צריך להגיד שלפני זה הוא הסתדר, כלומר, הוא תקשר עם הסביבה, מה שמעניין זה שמין שפה כזאת שהוא המציא.
כן, זה שפת סימנים שהוא המציא בעצמו. עכשיו, מה זה שפת סימנים שהוא המציא בעצמו? זה אומר שהוא מצביע על המנורה ומבינים שצריך להדליק את האור. או שהוא עושה סימנים של אוכל ומבינים שהוא רוצה אוכל ופחות או יותר מה הוא רוצה. זה לא חיים שהיינו בוחרים, כן? לאף אחד, אני חושב. ובכל זאת, מדינה גם מתפתחת, לא קל למצוא קהילת חרשים שיכולה ללמד אותו, להבין אותו וכן הלאה. אבל הגיע לספרד, ואז באמת התחיל מזלו להתהפך. הציעו לו שם להשתתף בניסוי מאוד יוצא דופן, בהנדסה גנטית, שיכול לרפא את החרשות שלו. ניסוי שאגב הוא היה צריך לעבור לארבעה חודשים בארצות הברית בשבילו במימון מלא. והניסוי הזה, זה דבר, את יודעת מה, זה מדע בדיוני, כלומר זה באמת מדהים, שתי טיפות בסך הכל שמזליפים לו לתוך האוזן במקום מאוד מאוד מסוים, באוזן שבו נמצאים
תאים האלו. שתי טיפות? רגע, זה לא היה כרוך בניתוח, ראש, שום דבר? שתי טיפות?
שתי טיפות, אתה יודע, שתי טיפות שגדושות בווירוסים, שהוצא מהם המטען המזיק, ובמקום זה הוא חודר לתוכם, ברלתוכם הגרסה המתוקנת של הגן, כדי שהם יגיעו לתאי השערה שבאוזן, יזריקו לתוכם את הגן הזה, ותשמעי, תוך פחות משבוע, הוא מתחיל לשמוע, הוא שומע לראשונה בחייו, רעשים, תוך חודשיים,
זה מטורף, זה מטורף לגמרי, באמת, זה מדהים.
תוך חודשיים הוא כבר שומע באוזן שטיפלו בה, הוא שומע ברמה שמתקרבת לזו של בן אדם רגיל. זה באמת לא פחות ממדהים. אמרתי לך שאפשר להיות אופטימיים, לא?
כן, מה הוא מדווח אגב על השמיעה? הוא מרוצה באופן אישי? הוא אוהב לשמוע? לא יודעת איך אפילו לשאול את השאלה.
הוא מרוצה, הוא שמח, אני מוצא ציטוטים שלו, שכל צליל הוא צליל יפה, והוא שמח ואוהב לשמוע אנשים.
צליל הוא צליל יפה. הוא לא עמד בצומת באזור מרכז תל אביב ביום גשם.
תראי, בואי נראה לרגע, אבל נצא מהאגדה של דיסני, שבפרס רליס הזה, ובהודעות לעיתונות אוהבים למכור לנו. מי שלא מקבל את יכולת השמיעה שלו עד גיל 5 בערך, בעצם עזב את חלון ההזדמנויות הצר שהמוח צריך כדי באמת להיות מסוגל להבין שפה. אני מדבר בהכללה, כמובן, בטוח שיש יוצאי דופן, אבל בהכללה, אם עד גיל 5 לא רכשת כבר שפה בזכות יכולת השמיעה שלך, אתה כבר לא תעשה את זה, הוא לא יבין אנשים שמדברים איתו בשפה אנושית, אבל הוא יכול להבין כשהם מדברים איתו בכלל, הוא יכול להתחיל להבין אינטונציות, הוא יכול לשמוע מוזיקה, זה גם משהו.
אגב, כשאתה אומר לשמוע מוזיקה, גם מוזיקה היא שפה, אז אנחנו נכנסים פה כמובן לרובד אחר של המשמעויות. אם אתה יכול להבין מוזיקה, אתה יכול גם ללמוד שפה.
נכון, אולי יותר נכון להגיד שהוא יכול לשמוע מוזיקה, אבל בצורה שונה מזו שבני אדם, נקרא לזה רגילים, שומעים אותה. מאוד מאוד
נכון
לראות, כן, להבין איך הוא ישמע אותה. אבל
שפה, כמו שבני אדם שומעים, לומדים איך להתנהל איתה, זה כבר לא יקרה, אתה אומר.
בסבירות גבוהה מאוד. אפשר תמיד לקוות שהוא מהפרודיג'יז, מהיחידי סגולה יוצאי דופן, קשה מאוד להאמין בזה. אני כן רוצה להסתכל על כמה נקודות מעניינות בכל הסיפור הזה, עכשיו שדיברנו על הצד האופטימי.
לא, אבל הרגע אמרנו משהו גם פסימי, שהוא לא יוכל ללמוד אף פעם שפה, אז האם הוא מאבד משהו? הוא נהיה בעצם איזה מין, לא יודעת, סוג של בן כלאיים? שומע לחלוטין, אבל לא בדיוק מבין? לא שומע כמו כל השאר?
אני מניח שזה באמת ככה, הוא מיוחד, אבל שוב, לפחות יש לו עכשיו את הערוץ הנוסף הזה של קלט חושי שיש לכולנו, ושהעולם למעשה של בני האדם מיוצר עבורו. יש צופרים שבמכוניות, כקמי נחים שלכולם יש את הקלט החושי הזה של השמיעה. קונצרטים, טלוויזיה, לא צריך להרחיב. אבל תדעת, קודם כל, יש כבר אפשר לומר טיפולים לחרשות בצורה של שתל שבלולי.
נכון.
כן, ואלה, אני חושב שסיכוי טוב שכולנו כבר ראינו איזה ילדים ואפילו מבוגרים שנראים כמו סייבורגים, זה די מדהים לדעתי, שיש להם מין כפתור אלקטרוני שמחובר להם לגולגולת, ואתה יכול לראות אותו, כן? אתה הולך בסופר ואתה רואה את המנקה. עם דבר כזה, עם מכשיר כזה. ובעצם מה שהכפתור הזה עושה, יש לך שם מיקרופון ומשדר, שמתרגם את הקולות ואת הרעשים מהסביבה לאותות חשמליים, אלקטרונים, ואז מעביר אותם לשתל השבלולי, לאלקטרודות שבתוך האוזן הפנימית, וככה האלקטרודות מגרות את העצבים, וככה הבן אדם יכול לשמוע בצורה הזאת. ומה שנורא מעניין זה שיש כאן שתי טכנולוגיות מתחרות כנראה, מכיוון שלמרות שהשתלים השבלוליים הצילו את השמיעה של הרבה מאוד ילדים, צריך להשתיל אותם כבר בגיל צעיר. אפשר לראות היום פעוטות בגנים עם שתלים כאלו, והשתלים האלה כנראה משנים בעצמם את המבנה של השבלול, של האזור הזה באוזן הפנימית. ולכן דווקא השתלים האלה עשויים להתחרות עם הטיפול בהנדסה גנטית. אז תראי מה זה, טכנולוגיה שהייתה מדע בדיוני לפני 10 שנים או 5 שנים, היא פתאום עכשיו צריכה להתחרות בטכנולוגיה עוד יותר מתקדמת, שנראית עוד יותר מדע בדיוני.
אני צריכה לשאול אותך, תגיד, זה היה סתם מזלו הטוב של ילד מהגר ממשפחה ענייה ממרוקו שהגיע לספרד, שדווקא הוא נבחר לניסוי כל כך משנה חיים, או שיש כאן איזה עניין?
זה היה מזלו הרע. זה הדבר המעניין. קודם כל, הוא לא היה לבדו. יש עוד כמה וכמה ילדים מסין ומדינות עניות יותר באירופה שהשתתפו באמת בניסוי הזה. ולמה אני אומר מזלו הרע? מכיוון שהילדים שהשתתפו בניסוי לא היה להם שתל שבלולי. מכיוון שבמדינות שלהם הגיעו, זה לא מדינת רווחה כמו ישראל, שבכל זאת יש לה מדינה, יש לנו רפואה מאוד מתקדמת. והילדים שם לא קיבלו את השתל השבלולי, וכתוצאה מזה הם נותרו פתוחים, אפשר לומר, לניסוי הקליני הזה. אז סיפור קצת מוזר, שבו דווקא מכיוון שלא קיבלת את הטכנולוגיה החדשנית ביותר לפני 5 שנים, אתה עכשיו מקבל את הטכנולוגיה החדשנית עוד יותר, יותר, יותר.
טוב, זה גם כן דבר שיוכל, אולי נראה אותו קורה יותר ויותר. תגיד, העניין הזה של שתי טיפות ופתרנו בעיה כל כך גדולה, זה דבר שיקרה בבעיות נוספות?
לא שתי טיפות. זה באמת, זה קיצוניות מהבחינה הזו, זה יוצא דופן, אבל אנחנו כן מתחילים לראות את התשובה מגיעה מהשטח. מה זה אומר מהשטח? מאזור הניסויים הקליניים. בסקירה שערכו לפני שנה וחצי בערך, החוקרים חזו שעד 2025 יהיו לנו 10 טיפולים חדשים שמבוססים על הנדסה גנטית. ולפי מה הם קבעו את זה? כי יש 3 שלבים של ניסויים קליניים. שלב ראשון שהוא הכי מוקדם, שלב שני שהוא באמצע, ושלב שלישי שהוא כבר ממש מנסים באותה תרופה בצורה נרחבת יחסית. ומה שאנחנו רואים זה שקודם כל טיפולים בהנדסה גנטית לוקחים בערך 3.5 שנים לניסויים כאלו, למחלות גנטיות, ואנחנו רואים שכרגע הטיפולים בשלבי הניסויים מתקדמים ביותר, יש 40 טיפולים במחלות גנטיות בשלבי הניסויים הקליניים, בשלב 3. מה שאומר שבערך תוך 3.5 שנים מעכשיו, אפילו בהנחה שרק רבע מתוכם עובדים, יש לנו בעצם טיפולים ל10 מחלות גנטיות שבעבר ילד היה נולד איתם ונותר, זהו, הם קבעו לו את החיים. היה מת חס וחלילה, חס ושלום, בגיל 3, 5, 10, 40, בדרך כלל שם זה היה עוצר. ובתקווה, תוך 3.5 שנים, אנחנו נוכל להתחיל לראות טיפולים בהנדסה גנטית למחלות באמת כאלה, למחלות גנטיות, כל מיני דברים, פמיליאל חילומיקרונומיה, סינדרום, אמילואיד נוירופתי, ליפופרוטין, לאטס, דפישנסי, אני יכול להמשיך לשבור את השיניים כאן, אבל הנקודה היא ש... כן, כן, תראי, אני באמת באמת מאמין שבזכות הנדסה גנטית וטכנולוגיות אחרות, אנחנו נוכל להעלים חלק גדול מהמחלות האלו מהעולם, ורופאי העתיד, אלה שיתחילו ללמוד בפקולטות לרפואה בעוד 10 שנים, הם לא ילמדו כבר איך לטפל במחלות האלו. ילמדו אותם בסילבוס, בפקולטות לרפואה, את המחלות האלה כשיערים מן העבר, כמו ש... ממש כמו שהיום לא לומדים לטפל בבעבועות שחורות, כי הכחדנו אותה לגמרי, כבר לפני 50 שנים. זה לא מוגזם לומר שיהיו מחלות שאנחנו נצליח להכחיד מן העולם בעשורים הקרובים.
דוקטור רועי צזנה, נשאר אולי בדיוק במשפט האופטימי הזה, בסדר? לפני שאנחנו נרד שם מעבר לצוק, בסדר?
בהחלט, שיהיה לכולנו בהצלחה ורק בריאות.
תודה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה, ביי ביי.
תודה רבה, ביי ביי.
פינת האטמוספירה והחלל שלנו צופה הבוקר בהבזק אור ירוק ונדיר שמתפרץ ככל הנראה מכוכב הלכת נוגה. נפנה לפרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
היי, בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. אז מהו אותו אור ירוק מסתורי, ואיפה הוא נצפה?
כן, אז בוקר אור, ואנחנו באמת נעסוק באור הבוקר. זאת תצפית של צלם חובב בשוודיה, בסטוקולם, שצילם להנאתו את זריחתה של הפלנטה נוגה, של כוכב הלכת נוגה מעל האופק, והוא הבחין בהבזק אור ירקרק שנראה בוקע מכוכב הלכת, מהאטמוספירה שלו אלינו, אל עינינו. עכשיו, זו תופעה לא כל כך נדירה, היא נצפתה בעבר, אבל הוא פשוט צילם צילום יפהפה בווידאו, וזה שווה התייחסות, משום שהבזק ירוק, או גרין פלש, זו תופעה שאפשר לראות גם אצלנו בישראל וגם בהרבה מקומות בעולם, בעיקר לחופי אוקיינוסים, עם שקיעת השמש או ממש סמוך לזריחת השמש, כאשר אור השמש עושה את דרכו באטמוספירה אלינו. אור השמש, יש לומר, מורכב מכל צבעי הקשת שאותם אנחנו מכירים. וכאשר הוא עושה דרכו באטמוספירה לעבר עינינו, סמוך לשקיעה, הדרך שהוא עובר באוויר היא ארוכה. מאשר למשל אם השמש נמצאת במרום השמיים, שאז המסלול קצר. סמוך לשקיעה ולזריחה, לקרני השמש יש מרחק גדול לעבור באוויר, והן עוברות תהליך פיזיקלי שנקרא שבירה, ריפרקשן. והשבירה הזאת למעשה מפזרת את אורכי הגל לפי מקדמי השבירה של כל אורך גל, בזווית מעט מעט אחרת. בתנאים מסוימים, שזה אופק נקי ובהיר, כלומר, ללא אבק, ללא עננים, וללא לכלוך בשכבות הנמוכות, שהאטמוספירה יציבה, בעיקר אחרי ימים קרים מאוד, אפשר לראות את השבירה הזאת מתרחשת לנגד עינינו, ממש בשנייה שהשמש נעלמת, ולצפות בהבזק ירקרק, שנייה אחת או שתיים, לפני שהשמש נעלמת מתחת לאופק. אז זה מה שהוא ראה, בכדור הארץ זה לא כל כך נדיר, אני ראיתי אפילו פעמיים, בחופי הרצליה, of all places, בשקיעה, זה אורך שנייה או שתיים, עד שאתה מבין שראית את זה, זה כבר נגמר, אבל יש לצפות לזה, ואם מסתכלים, אז רואים. בתצפית הזאת של פיטר רוזן, זה שמו של האסטרונום, רואים למעשה אור שמש שמוחזר לעברנו מכוכב הלכת נוגה. נוגה זה אחד העצמים הבהירים ביותר בשמיים, לכן שמה הוא איילת השחר, או הלל בן שחר, זוהר באור שמש שמוחזר לעינינו, ולמעשה הוא הצליח לראות מזל אדיר, אבל יש כזה מזל לאסטרונומים לפעמים, את האור שחוזר מנוגה לעבר כדור הארץ, עובר דרך האטמוספירה, ושוב נשבר לאורכי גל שונים, כך שרואים הבזק ירוק מעל האור הצהוב לבן הרגיל של נוגה.
זה, רואים שם כל מיני אורות בצילום הזה, אתה רואה, נכון, שם אדום וכחול, כל מיני דברים, ואז פתאום, ירוק.
נכון, בדיוק. אז יש משפחה שלמה של סוגים של הבזקים ירוקים, מבחינים בארבע קטגוריות שונות, ואפשר לראות אותן, שוב, חלקן יותר שכיחות, או בוא נאמר פחות נדירות, וחלקן יותר נדירות, וזה תמיד קורה, או סמוך לזריחה או סמוך לשקיעה. אגב, אני בילדותי זוכר שקראתי ספר של ג'ול ורן, שכולו עסק בתופעה הזאת, שנקרא הקרן הירוקה, לרייון ורט. הסיפור הוא כמובן בדוי, אבל הוא מתאר על זוג הרפתקנים שנוסעים, אני אצטט ממש מתוך האתר של סימניה, במטרתם הנכספת והבלתי נלעת לצפות בשקיעת הקרן השמש האחרונה מעבר האופק, הלא היא הקרן הירוקה. מי שזוכה למבט חטוף בה, לעולם לא יתאה בענייני הרגש. אז כן, את יודעת, זו תופעה פיזיקלית.
ייחוס מיסטי, טוב, אני ראיתי את הסרטון הקצר הזה הרבה פעמים, אולי גם אני עכשיו במנע מטעויות בנושא הרגש.
אני חושב שוורן מתכוון לקרן ירוקה בכדור הארץ, אז שרון, את צריכה פשוט ללכת לחוף הים סמוך לשקיעה ולצפות מערבה.
נוגה זה הרבה יותר שווה, על מה אתה מדבר?
נכון, כן, נוגה זה יותר נדיר וצריך טלסקופ בשביל זה, אבל שוב, אז זה האתגר הבא, אם ככה.
זה יכול לקרות מכל מיני, כאילו, שוב, לא ראינו את זה מכל מיני כוכבים, אבל בגדול זה יכול לקרות, נכון?
יתרון, כן. אנחנו יכולים לראות, יש עדויות על החזר או קרן ירוקה, גם מכוכבי הלכת מרקורי, ואפילו מהירח. זה עוד לא ראיתי, גם לא ראיתי תיעוד, אלא רק קראתי עדויות. זה יכול לקרות, כי מרקורי למשל הוא תמיד, או כוכב חמה, בשפתנו, הוא תמיד קרוב לאופק, כי הוא קרוב מאוד לשמש במסלולו, אז לכן הוא מופיע מיד לאחר השקיעה, או ממש לפני הזריחה, ואור השמש שפוגע בו חוזר לעברנו, עובר דרך האטמוספירה, ובעיקרון את אותו אפקט בדיוק. פשוט, אני חושב שבישראל הסיכוי לראות את זה כירוק, הוא רק באופק המערבי, כלומר בשקיעה. האופק המזרחי שלנו מעובק מדי, ואיננו ישר וגם לא יציב, אז אפשר לראות אפקטים אחרים, כמו הילות וקרניים, אבל לא את הקרן הירוקה המסתורית. אני ממליץ למאזיני התוכנית, וזה מה שאני אומר גם לסטודנטים שלי, ללכת לראות את השקיעה. אם יש מזל, אז רואים את הקרן הירוקה, ואם אין מזל, אז רואים סתם מחזה יפהפה. גם למראה נושן יש רגע של הולדת, ואמר אלתרמן על הירח, אבל אני חושב שגם על שקיעת השמש אפשר לומר אותה דבר.
איך אתה מצליח תמיד גם לפענח דברים לרכיביהם המדעיים היבשושיים ביותר, אבל גם לשמר מנה הגונה של רומנטיקה ומסתורין, זה באמת נפלא. אני מודה לך מאוד, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה.
כן, כן, להתראות.
חברים, זה לא צליל פכפוך. אתם הבנתם פה ים של ממש. משל, אנחנו רוצים לחגוג הישג כלשהו בגלישת רוח. אנחנו רוצים לדבר אבל על צליל פכפוך של מים. צליל שמכיר כל אחד שהיה ליד נחל או בספה, למשל. צליל שמוסכם שהוא אחד הנעימים שיש. אבל מאין הוא נובע? אנחנו עם מחקר חדש שהתפרסם לאחרונה, שמתחכה אחר מקורות צליל הפכפוך, והגורמים המשפיעים עליו, בכלל לא טריוויאלי, כמו שזה עשוי להישמע. נפנה ליהונתן ברקהיים, פיזיקאי עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
בוקר טוב, שרון, בוקר טוב מאזינים.
בוקר אור. אז אנחנו עם מחקר חדש שחוקר את מקורות צליל הפכפוך. כשאנחנו אומרים פכפוך, שוב, בוא נבדיל את זה קודם כל באמת מרעשי המים האחרים. למה בדיוק נכון. אנחנו מתכוונים?
נכון, אז בפכפוך לענייננו היום, אנחנו בעצם נדבר על פגיעה של זרם מים, ממשהו מקור חיצוני לצורך העניין, במשטח, מאותו חומר, בעצם משטח מים, כן? למשל, גשם שפוגע במשטח שכבר מצופה במים, בעצם ענייננו זה פכפוך. וכמו שאמר, באמת החוקרים במאמר החדש, בדקו כל מיני תנאים, וכל מיני מערכות ניסוי שונות שמדמות פכפוכים שונים בטבע, כדי לבדוק מה משפיע הכי הרבה על הרעש, על צליל של הפכפוך הזה. ותוצאות okay. מעניינות.
אוקיי.
Okay. אז ככה, את מוכנה? אחרי הזכייה המרעישה שלך אתמול?
אני בהחלט מוכנה. אני כבר מציינת גילוי נאות, אני מאוד אוהבת פכפוכים מסוגים שונים, ואני באמת ממש מצפה לשמוע על התוצאות האלו.
סבבה, אז הנה זה בא. אז בעצם ניתן איזושהי הקדמה קצרה, שהיא חיונית להמשך ההבנה, אז כשעמודת נוזל פוגעת בפני שטח חלקים לצורך העניין של אותו נוזל, נגיד מים שפוגעים במים, אז מתרחש אפקט שכבר מכירים אותו מעל 100 שנה, שנקרא אי-יציבות ריילי פלטו, והיציבות הזו, מה שהיא אומרת, שהעמודה של המים הפוגעים תתפוצץ לטיפות קטנות משיקולי אנרגיה, עוד לפני הפגיעה במשטח, וההסבר הוא בסך הכל די פשוט. בעצם הזרימה של המים עצמם, של הנוזל, נוצרות איזה שהן הפרעות קטנות. כן, הפרעות הן יכולות להיות מתנאי סביבה, למשל מחיכוך, מהתנגדות עם האוויר, מריסון שנובע כתוצאה מהמעבר בצינור או בחריר, ועוד כל מיני דברים כמו לחץ וכדומה.
רגע, אבל אוקיי, כשמים יוצאים מהצינור, בהתחלה הם באמת בזרם אחד, ואז אחר כך רק נוצר פיצול וטיפות ודברים כאלו, נכון?
בדיוק, בדיוק. אבל בעצם העובדה שהם יצאו מהחריר, אז כבר יש איזושהי השפעה מתמשכת ומתפתחת.
אוקיי.
חלק מההפרעות, שאפשר לחשוב על זה כמו איזה מין הפרעות מחזוריות קטנות, כמו איזה גלים קטנים, חלק מההפרעות האלה הולכות לדאוך בחלוף הזמן, וחלק מההפרעות דווקא תתגברנה. ומה שקורה שכאשר הפרעות מסוימות גוברות על המיינסטרים, על הזרם המרכזי, אז ייווצרו באמת טיפות, זה בעצם חבילות קטנות יותר של הזורם. והסיבה היא בגלל עיקרון המינימום האנרגטי, זה עיקרון תרמודינמי שקיים בטבע, בדרך מאי יציבות לשיווי משקל. הזרם בעצם שואף להקטין את האנרגיה, בזה שהוא מתחוות לטיפות קטנות, שהשטח פנים שלהם יותר קטן, וכך גם האנרגיה שלהם. אז זאת היא ככה הקדמה כללית למה בכלל בדקו ומה העיקרון המנחה מאחורי המחקר הזה.
אוקיי.
ומה שהם באמת בדקו החוקרים, הם בדקו מה, כיצד משפיע המחקר, המרחק בין החריר ממנו יוצא זרם המים, לבין פני השטח בתוך, של מים בתוך מבחנה מלאה, שבעצם המים מגיעים שם לאיזושהי פלטה, ומתברר שרק כשהמרחק בין החריר לבין המשטח גדול משליש הדרך עד להתנפצות של העמודה, כן? רק אז ישמע צליל הפכפוך. למה? מכיוון שלא ייווצרו אותם אדוות על פני המים, כן? יש מה שנקרא ריפל שנוצרים כאשר הטיפות פוגעות בפני השטח, ואם לא מתקיים התנאי הגיאומטרי הזה של יחס מרחקים מסוים, אז לא ייווצרו אדוות.
אוי, איזה יופי. אז קודם כל יש עניין של המרחק בין החריר, קצה הצינור או קצה הקומקום, מה שזה לא יהיה, לבין המים שאליו, שבהם הוא פוגע, אפשר להגיד, נכון? זה תנאי ראשון.
וזה די מוכר מהיום-יום, תכלס, כן? זה שאנחנו יודעים, כן?
כן, אני חושבת שכל מיני ברמנים בהחלט הם מנצלים את האפקט הזה, כשהם מרחיקים,
נכון,
מרחק המזיגה, מעלים את ידם, משנים ככה את הצליל, ואז מקטינים אותו חזרה. אבל אז יש לנו את המרחק. מה לגבי בעצם הגודל של הכלי או של הצינור ממנו בוקעים המים, או אפשר להגיד גודל הקילוח, נגיד?
נכון, בעצם אפשר להגיד קוטר הקילוח, כן? אז בעצם ככל שהקילוח יותר דק, שופך להיות מה שנקרא זרזיף, זו מילה כזאת נחמדה, אז הפכפוך הולך להישמע.
פכפוך, גם זרזיף, יש לנו פה מילים נפלאות היום.
כן, היום אנחנו ברוח אבשלום קור, אז הפכפוך יישמע יותר חזק ככל שהקילוח יותר דק. והסיבה היא שזרמים דקים פשוט הופכים ליותר, הנה עוד מילה, הופכים לפתלתלים, זאת המילה שמצאתי, לפתלתלים יותר במהירות יותר רבה, כן? מכיוון ששם מה שקורה, פשוט כשהמזיגה מתבצעת מגובה יותר גדול, אז הזרם מספיק להישבר לטיפות, כן? ויש כמובן, אז זה הסיפור.
כלומר, זרם דק בעצם נשבר ליותר טיפות, או שנשאר פחות בזרם המרכזי גם, וזה מייצר יותר צליל. אוקיי.
נכון, בדיוק, כי בעצם מה שקורה שההפרעות הקטנות יכולות לגבור יותר בקלות על הזרם המרכזי, וזרמים עבים יותר לעומת זאת הולכים להתפצל לטיפות יותר גדולות, כן? שזה גם הולך ליצור איזשהו רעש, כן? מן הסתם. אז באופן כללי, הטענה היא שככל שהקילוח יותר דק, אז הרעש יהיה יותר חזק. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שרון שאלה כזאת, האם פעם שמעת טמפרטורה? אפילו בהסתכלות יותר רחבה מהמחקר הזה.
לא, כלומר, אתה לא מתכוון לזה שכשאני מעלה את הטמפרטורה ואת זרם האוויר במזגן, אז הוא אולי טיפה יותר רועש, לא.
לא קשור לזה. זה,
אוקיי.
לא, לא זו הכוונה.
ממש טמפרטורה של מים, בטח לא.
של מים, אוקיי. אז אני אפתיע אותך, ואולי דווקא זה ישמע לחלק מהמאזינים אינטואיטיבי, אז אנחנו מסוגלים גם לשמוע מים, או לשמוע איזה יכולים את הטמפרטורה של המים, ואני מציע לכולם לעשות ניסוי קצר בבית, כן, שקשור ולא קשור לניסוי המדובר. אז תבקשו מבין משפחה או מחבר למזוג מים לתוך כוס, ובינתיים תחסו את העיניים. פעם אחת תבקשו לעשות זה עם מים קרים, פעם אחת עם מים חמים, ומה שנקרא שלא יספר לכם מי זה מי, ואתם תגלו שאתם יכולים לזהות בעצם לפי כליל המזיגה מי המים חמים ומי המים הקרים.
אין שום מצב שהדבר הזה יכול להיות נכון.
אז אני ממליץ לך בחום.
למה אנחנו לא עושים את הניסוי הזה בשידור חי? בשביל מה אנחנו רדיו בשידור חי? אני רוצה כרגע.
נקודה לשיפור לאבא.
רק שנייה, רק רגע. טוב, אבל יש לי פה בעצם רק מים קרים, אז אין לי
נקודת השוואה.
אני מקווה שהפכפוך הקל עבר את האוזן של מאזיננו. רגע, באמת יש לזה צליל אחר?
באמת יש צליל אחר, והסיבה היא ש... תתת מה, אני אנסה לחכות את זה. מים חרים ישמעו מין צליל רך כזה, ומים קרים הם יותר גלוג, 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 גלוג. וההבדל הוא, למדתי גם היום שאני גם חקיין מדופלם, אז ההבדל בעצם נובע, ההבדל בטיל נובע מזה שככל שהמים יותר חמים, בדרך כאילו לעידוי, אז המולקולות של המים מתרחקות זו מזו, כן? הצפיפות שלהם יורדת, והצפיפות משפיעה בדרכים מסובכות, לא ניכנס להם כרגע על ציל הפכפוך, כן? אבל באופן כללי רק נגיד שזה באותה סיבה של שאיפה למינימום אנרגטי, וככה רעש יותר עוצמתי ככל שהמים חמים, זה הרעיון.
אבל גם כאן אנחנו כמובן צריכים לתת את, ה, את, ה, את המרחק הנכון והתנאים שנתנו קודם כדי להיטיב לשמוע
כמובן.
את ההבדל הזה, נכון?
נכון מאוד, נכון מאוד. צריך לקחת בחשבונות תנאים, כן. אבל יש ביוטיוב מלא סרטונים, כן.
טוב, מדהים. אני כבר יודעת מה אני עושה עם הילדות אחר הצהריים.
קדימה.
פשוט נהדר, וואו, הפיזיקה של הפכפוך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ומאחלת לכולנו לצאת ככל הניתן לנחלים, כל עוד יש בהם זרימה, וליהנות מהצלילים השונים. יונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה, יום טוב.
תודה רבה שרון, יום טוב, להתראות.
התוכנית כמעט מגיעה לסיומה, וכמובן אנחנו עם פינת האומנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שלום.
בוקר טוב.
אתה מצעיד אל אולפנינו הבוקר חמורים.
הבוקר חמורים.
מה פתאום חמורים, יונתן?
אז זהו, לפני כמה שבועות הופיע בארץ קריקטורה של פיטרמן, של איזשהו שר, אני לא מאוד בקי בפוליטיקה, שמראיין ועדת איתור לרשות החברות הממשלתית, ובקריקטורה היו כל המועמדים שעומדים בתור חמורים. וחשבתי לעצמי שזאת הזדמנות פז.
חושבת שמדובר באמסלם, אני לא בטוחה לגמרי, אבל ככה נראה לי, כן?
גם לי נדמה. וחשבתי שזו הזדמנות פז להדגים כיצד ההיכרות עם תולדות האומנות יכולה לסייע לנו בחיי היום-יום, אפילו בדבר הפשוט כמו להבין קריקטורה של ביטרמן. כיוון שהחמור הוא אחת מהמטאפורות העתיקות בציביליזציה שלנו, שזהו דימוי ותיק של ביקורת פוליטית במערב. ואנחנו נראה עכשיו שורה של קריקטורות, אחת מהן אפילו בוטה למדי, שבהם אנחנו רואים כיצד אנשים רגילים תיארו את המעמד השליט, את השליטים, את הפוליטיקאים, את האצילים, כחמורים. It goes back.
אז אני מבינה שדמות החמור במקרה הזה לא תעמוד לבידרמן כהגנה דווקא, אם הוא יתבע על הקריקטורה הזו.
לא, ההפך, הוא יכול להגיד. אני משתתף במסורת שהולכת אלפי שנים אחורה, אלפים. זה לא עניין של 100-200 שנה, זה עניין של אלפי שנים.
אוקיי.
אז בואי נתחיל מהכי חמוד בעיניי. זה קריקטור של גויה, שרואים בה חמור בבגדי אציל, מראה לנו את אילן היוחסין שלו. כיוון שבספרד של המאה ה-18 בורחה המאה ה-19, זה היה מאוד מאוד חשוב להשמיד באילן היוחסין שלך, שאתה לא באת ממעמד של סוחרים או whatever, אלא שיש לך כל השרשרת שלך אצולה. והחמור מראה לנו את החוברת של אילן יוחסין שלו, ובה אנחנו יכולים לראות שאבא שלו היה חמור, ואביו של אביו היה חמור. ו-it goes back, זה שורה של חמור, בן חמור, בן חמור. זה כל כך מצחיק, ההיפוך שהוא עושה, שהוא כאילו טוען בפני האצילים, אתה משוויץ שההורים שלך האצילים, שההורים שלך לא עשו כלום, וזכו בכל מיני ההסקר, וניצלו את העניים, זה מוסלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות כאן ממש את הרגע שבו... עצם העובדה שגויה עדיין מצחיק אותנו, כן, זה די מדהים.
אבל רגע, אמרת קריקטורה של גויה? זה דבר שהוא היה נפוץ?
לא, בכלל לא. תראי, גויה הוא... זה סיפור שדורש אולי תוכנית שלמה, היחס של גויה לאצולה ולמלוכה, כיוון שגויה הוא צייר המלך רוב חייו, משהו כמו 40 שנה הוא צייר המלך. אני לא חושב שהיה אף צייר באירופה שהיה צייר של המלך כל כך הרבה שנים ברצף. אפילו שמלכים התחלפו, אפילו שהמלך הודח, והביאו במקומו את אח של נפוליון, את שוזף נפוליון להיות, זה, הוא המשיך להיות צייר המלך באיזשהו אופן ולקבל משכורת. אפילו שהוא כבר לא גר בארמון ועבר לצד השני של המנצנרס וחי באותו בית שכונה בית החרש, הוא המשיך לקבל משכורת כצייר. בתוך כל הזמן הזה הוא מצייר כמה מהדימויים הכי אנטי מלוכניים בתולדות המערב, בין היתר דיוקן קרלוס השלישי, שבו אפשר לראות את המשפחה של קרלוס השלישי כחבורה של שוטים ומטומטמים, שוולטר כתב על התיאור הזה, נדמה לי שהמלך נראה ואשתו נראים כמו זוג שזכו, האופה ואשתו שזכו בהקללה. כן,
אז רגע, ממש... ההתענגות של החזק על ביקורת עצמית משובחת, נגיד דוגמה מהזמן האחרון, ברבי שמרטל בעצמם ממנו, זה בעצם דבר לא חדש כל כך?
לא, לא. וזה it goes back, וזה באמת די מדהים. עוד תחרית של גויה, אני חושב שתמונה שלו כמגנט נמצאת על המקרר שלנו כבר כמה שנים, היא התמונה המדהימה של האנשים שסוחבים את החמורים על הגב שלהם. כאן כמובן תמונה של מציאות שלא השתנתה, ובישראל של 2024 אנחנו עדיין פוגשים אותה. העשירים לוקחים הלוואות מהפנסיות של העניים למינוף וגדרות, whatever, איך שזה יקרה, את יודעת, כל בנק לוקח הלוואות, כל, אני זוכר, היה את איך קראו לו, אני לא מספיק בקי, אז דיסקונט וזה, לקחו הלוואות מהפנסיות של העם, זאת אומרת, העם סוחב, העניים סוחבים את החמורים על הגב, במקום שהחמור, במקום שהמטאפור השירים הם הקטר של המשק, מתבר שהשירים כל הזמן במינוס, כל הזמן בפשיטות רגל, כל יום אתה שומע, פישמן בפשיטת רגל, טנקנר בפשיטת רגל,
ומי מחסד,
מי מכסה את הקטסטרופות הכלכליות שלהם? העם, העניים, המסכנים, זה תמיד העניים, כן, תראי איך זה הולך אחורה עד לימיו של גויה, כשהעניים...
אבל יש פה גם היפוך, כי החמור באמת הוא זה שלפחות, שהוא בהמת המסע. כלומר, הוא זה שצריך לשאת את ה...
כן, הם היו צריכים להיות הקטר של המשק.
אוקיי.
ואנחנו הולכים עוד אחורה בזמן, לקריקטורה הבוטה של היום שלנו, וזה קריקטורה מהמהפכה הצרפתית, שבה אנחנו יכולים לראות חמור עושה את זממו באצילה. ואני חושב שהקריקטורה הזאת היא מזעזעת ובוטה, אבל היא גם די שולחת אותנו לשני קווי מחשבה מעניינים. אחד, כיצד פורנוגרפיה שימשה לאורך אלפי שנים כחוד החנית של רדיקליות פוליטית. כל פעם שרצית להתנגח בכנסייה, נגיד במאה ה-14, צ'וסר, סיפורי קנטרברי, או בוקאצ'ו בדקמרון, יכלת להשתמש בפורנוגרפיה כדי להעביר את המסר, אל תתרשמו כל כך מכמרים ונזירות, הם אותו דבר. אל תתרשמו כל כך לא יודע מה, הרב ברלנד או לא יודע איזה רב, הם אותו דבר, הם מושחתים, הם חרמנים כמו כולם. וזה כאילו איזה מין מסר הומניסטי בעצם. וכמובן שהעם העני הוא טיפה יותר שמרן מהאצולה, כן? כמו בישראל נגיד שהעשירים פחות שמרנים מהעניים, ואז
הם שמרנים מאוד כלפי חוץ, כלומר הם מעוניינים לשמר את ערכי המוסר, כי הם חלק ממה שמשמר אותם בשלטון, ובמחשכים ובחדרי חדרים הם עושים כרצונם.
בדיוק. ובאמת יש וייב מאוד חזק של אומנות ערב המהפכה הצרפתית, שנעשית מאוד מאוד אירוטית, הציורים של גרז, פרגונר, בושה, נעשים מאוד מאוד אירוטים לקראת המהפכה הצרפתית.
היית קורא לזה אירוטיקה? זה פשוט בוטה.
לא, באומנות הגדולה זה אירוטי, ובאומנות שמחולקת בפאבים ובתי מרווח, בהדפסים ובליטוגרפיה, זה נהיה ממש פורנוגרפיה. כמובן שזה נועד לבזות ולהציג את האצולה כחבורה של מושחתת, מתבהמת, מאבדת צלם אנוש. והסוף של זה, אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שלא שמע מה קרה עם המהפכה הצרפתית בסוף, אבל בסוף הרגו אותה, את האצולה. זה הסוף. ואולי הכי יפה שהבאתי היום, הדימוי חמורים הכי יפה שהבאתי היום, הוא גרפיטי מהמאה הראשונה לפני הספירה מרומא.
זה מדהים, ניתן, הדבר הזה.
שבו ניתן לראות את האלה, אלת הניצחון, ניקה באה להעניק את זרע הניצחון לאריה, שמסמל את החיילים הגיבורים בשדה הקרב, ומגיע חמור וקופץ בינה לבין האריה כדי שזה יהיה עליו. ואפילו יש שם איזה רמז שהוא עושה משהו לא נעים לאריה.
ונדמה,
ונדמה שהתמונה הזאת, שהעם חושב שהחיילים שלו הם גיבורים והפוליטיקאים שלו הם חמורים, כן? צבא של אריות מונהג על ידי פוליטיקאים חמורים, נדמה שגם זה עדיין רלוונטי בשנת 24. זאת אומרת, זה די מדהים איך 2000 שנה אנחנו עומדים לפני אותו, באמת אותה שוקת שבועה של ההנהגה של חמורים, ואני חושב שאתה רואה את הרצף הזה, מרומא העתיקה, דרך המהפכה הצרפתית ועד גויה ועד ביטרמן, אתה יכול ליפול לכדי סוג של ייאוש, שכל הזמן חמורים בשלטון.
גם ייאוש, אבל גם איזושהי רווחה באיזשהו אופן. מה שהיה הוא שיהיה אולי. זה גם לרעה, אבל גם לטובה. כלומר, זו תפיסה גם שהיא אולי קצת פחות קטסטרופלית. ברגע נכון, שאתם מסתכלים נכון. על ההיסטוריה כמו שצריך, נכון?
לפני כמה שנים אמר לי מקר דתי, אני לא חותם על הדברים האלה כי אני לא בדקתי את עצמי, שלכל חיה שמופיע בתנך יש מדרש שם, ושהמדרש שם של סוס שהוא סס אלי קרב, ושל חתול שהוא מחתל את עצמו וכו', ושמדרש השם של החמור זה שראשו בחומר, הוא עסוק בענייני העולם הזה, הוא מוריד את הראש וזה, הוא לא חושב חברי מחשבות דתיות ומטאפיזיות ופילוסופיות, אלא הוא כל היום אוכל את הקש שלו והוא חומרני כזה. יש רק חיה אחת שמצבה גרוע מהחמור במובן הזה, והיא האדם, שהוא שמו על שם אדמה, זה עוד יותר גרוע.
נציין לסיום שכמובן החמור כשלעצמו הוא לא חמור כמו שאנחנו מתייחסים אליו בתרבות, הוא לא טיפש יותר ולא עקשן יותר, חיה חמודה מאוד,
חד משמעית, תעזרו לחמורים בחיים,
יש איזה בלוז אבל שניסה איתה, זה ללא ספק,
ברור,
אני מאוד מאוד מודה לך. כן, תודה רבה, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שיהיה המשך שבוע טוב, נשתמע בשבוע הבא, ונזכיר כמובן שכל העבודות נמצאות בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, תודה. עד כאן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני. נזכיר שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי בשידור חי בשעה 7 בבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב למשך שעתיים, כאן בכאן תרבות. כמובן שניתן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון הסקטים שאתם רגילים אליו ואוהבים אותו. אני שרון קנטור, נפרדת מכם, צאו לים, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.